אגב, אפשר להשתים שעות אנחנו. ממשיכים בנושא שלנו, ואם חתיכה הוא היה להתכבד. כיוון שהשיעור אנחנו מוגבלים לגמור אותו ב-12, אז לא נעבור עכשיו על כולם, אבל אני עובר על המסכים שנייה, ובעיניים אני אומר שלום לכולם. אז תרגישו אישית שאמרתי לכל אחד שלום, יש כאלה שמה שראיתי אותם בפנים, אז שלום יותר ישיר, ויש כאלה שראיתי את השם שלהם, אז זה גם סוג מסוים של שלום. אז אנחנו, בעזרת השם יתברך, נתחיל. אני משתף את המצגת שהייתה לנו פעם שעברה. טוב, אני משתף את השקופית האחרונה, אתם רואים אותה?
כן.
רק אני רוצה להגיד לכם, אתם יודעים שכדי ליהנות מהזום, אז ככל שאתה מכיר אותו יותר, אתה נהנה ממנו יותר, אז רק אני אגיד לכם דבר אחד קטן, כשאתם נמצאים בזום, ואתם במיוט, ואתם רוצים רק להגיב משהו קצר, לא צריך לפתוח את המיוט, לוחצים על מקש הרווח. זה כמו מכשיר קשר, כל עוד מקש הרווח לחוץ, זה יהיה, תוכלו לדבר. תרימו את המקש, זה יפסיק. אתם יכולים לנסות זה עכשיו, מי שרוצה, יכול להגיד בוקר טוב בינתיים.
בוקר טוב, אבל... וואי, זה טוב.
אחלה רעיון, תודה.
אוקיי.
טוב, הרב.
יופי.
הבעיה היא שבניגוד למכשיר קשר, אתה לא נועל את האחרים מלדבר.
זה נכון.
גם Alt-A.
מה זה?
אפשר גם Alt-A.
Alt-A. טוב, נראה לי שמקש הרווח זה קצת יותר קל.
זה ממש תגלית.
תראו, התפקיד של רבנים, זה אתם יודעים, לקדם אתכם קצת בטכנולוגיה. טוב, מוריי ורבותיי, אז אנחנו דיברנו למה דבר שבמניין לא בטל. וראינו שיש שתי אפשרויות. מדברי הרשב"א והר"ן, אולי לפני זה קודם כל, היה, יש עוד שלב לפני זה, ראינו שאפשר, אני אקח את זה כאן, כן, ניקח את סימן או סיבה אולי, ראינו שהגמרא בחולין דף צדיק וו עמוד ב' אומרת שחתיכה ראויה להתכבד לא בטלה, היא לא מסבירה למה, הריף השמיט את הדין הזה, אבל שאר הראשונים פסקו אותו להלכה. וראינו שתי גישות בראשונים להסבר בכלל של הדין הזה שחתיכה הראויה להתכבד. לדעת הרשב"א והר"ן, מדובר על דין עצמאי, זה לא קשור לדבר שבמניין. יש איזה משהו עצמאי לזה שחתיכה הראויה להתכבד, לא בטלה, קראנו לזה סיבה. והסברנו מה זה הסיבה הזאת, זה לא, טוב, אז עכשיו אמרנו שיכול להיות שזה פשוט דבר חשוב, או יכול להיות שיש לזה איזו משמעות עצמאית, ולכן זה לא יכול להפוך להיות חלק מהתערובת. לעומת זאת, הראש פסק שחתיכה ראויה להתכבד, זה שווה דבר ש... במניין, זה אותו דבר, זה עוד דוגמה, זה רק סימן לדבר שבמניין. וכשניסו להסביר קצת את הנפקמינות, אולי כאן, אז ראינו למשל ברמב"ם, שאנחנו פוסקים שדבר שבמניין לא בטל, ממילא גם החתיכה ראויה להתכבד לא בטלה, לפי שתי הגישות. הרמב"ם פוסק שדבר שבמניין בטל, אלא אם כן הוא אחד משבעה דברים שתמיד נספרים. ולמרות זאת הוא פוסק שחתיכה ראויה להתכבד לא בטלה. והשאלה היא למה? והכסף משנה אומר שבעיקרון היה אפשר להביא את חתיכה נוראה להתכבד בתור אחד משבעת הדברים, שמונת הדברים המיוחדים שאינם, שתמיד נספרים, והוא אומר שזה לא נמצא ברשימה בגלל שהרשימה היא רק בענייני זרעים ולא דברים אחרים. אבל אמרנו שיכול להיות שהרמב"ם סובר שחתיכה נוראה להתכבד זה דין עצמאי. זה לא קשור לדבר שבמניין, ולכן הרמב"ם לא הביא את זה ברשימה של השבעה דברים, כי זה שני דברים אחרים. זה נכון שהטעם הוא טעם חשיבות, אבל זה משהו אחר. יש חשיבות בגלל שזה נמכר במניין, ויש חשיבות בגלל שנותנים את זה לאורחים, וזאת חשיבות אחרת. עוד השלכה לדבר, נפקמינה בין שתי ההבנות, יכולה להיות במקרה הבא של חתיכה שלא ראויה לכולם, וננסה להסביר קצת את הדברים. אני מתלבט קצת כמה מקורות להעביר, כמה צריכים קצת להזדרז יותר, אז אולי לא נביא ציטוטים. טוב. הגמרא שראינו אמרה שחתיכת נבלה שהתערבה בחתיכות אחרות לא תהיה בטלה. והסברנו שזה לא בטל בגלל חתיכה ראויה להתכבד. אבל ראשונים יקשו, הרי אתה לא יכול חתיכת נבלה לכבד ליהודי. אז למה הגמרא קוראת לזה חתיכה הראויה להתכבד? אז היה אפשר להסביר בצורה פשוטה שלא צריך לכבד דווקא יהודי. אתה יכול לכבד גוי בחתיכה הזאת, כיוון שאתה יכול לכבד גוי בחתיכה הזאת, לכן זה נחשבת חתיכה הראויה להתכבד, גוי יכול לאכול נבלה. הבעיה בדבר הזה, שיש לנו גמרא, בעבודה זרה דף עין ד', שבגמרא שם מבואר שדין חתיכה הראויה להתכבד קיים גם בבשר וחלב. בשר וחלב, תערובת של בשר וחלב, יש בה איסורנה. אתה לא יכול לתת אותה לא ליהודי ולא לגוי, כי יש בה איסורנה. ובכל אופן זה נחשב חתיכה הראויה להתכבד. אולי רק אני ארשום את הדברים, אפילו בלי מקורות, רק נרשום את הדברים שיהיה ברור. מדוע נבלה נחשבת חתיכה ראויה להתכבד, ולכן אינה בטלה בתוך החתיכות האחרות? ואי אפשר לכבד ביהודי. זאת השאלה. אמרנו שיכולה להיות תשובה, אני לא יודע אם תבינו מה אני כותב, נכתוב אפשרית. רציתי לכתוב אפריורית. אפריורית זה דומה לאפשרית, כלומר, תשובה אפשרית שיכולה להיות שניתן לכבד בגוי. אבל קשה, גם התשובה הזאת לא מספיקה, כי בעבודה זרה, עין ד' עמוד א', מבואר שגם בחתיכת בשר וחלב יש דין חתיכה הראויה להתכבד. למרות שאי אפשר לכבד בגוי, יש בה איסור הנאה. השאלה שלנו, מה הכלל? למה? מה אתה אומר?
הגוי יכול לכבד מישהו אחר בבשר וחלב. למה זה קשור דווקא ליהודי דווקא? זה אומר שהחתיכה הזאת ראויה לכבד בן אדם כלשהו, מישהו כלשהו לכבד אותה.
אבל דוגמה שבשר וחלב אתה לא יכול לכבד אף אחד, ולמרות זאת חתיכה ראויה להתכבד.
לא, אז גוי יכול לכבד
מישהו אחר. הוא עונה, הוא אומר כאילו זה דיב בחפצה, לא בגברה בעצם. הדין הוא בחתיכה, חתיכה אפשר לכבד, כן, גוי יכול להביא אותה לגוי.
אוקיי.
בכללי ראויה להתכבד, והדין זה לא של מי החתיכה, זה לא דין בגברה. כלומר, הוא מחזיק בחתיכה, האם יהודי או גוי.
אוקיי, אז בואו ננסה לעבור על הדברים. כן.
אפשר להגיד משהו על הקשה הזה, שבשר וחלב נאסר בהנאה ונבלה לא נאסרה בהנאה.
ולכן?
לכן בגוי כן אני יכול ליהנות פה ולתת לו, ובבשר וחלב אני לא.
ולמה בשר וחלב עדיין עכשיו חתיכה ראה לי להתכוון, אם אתה לא יכול לתת לו?
אוקיי, הבנתי עכשיו את השאלה אחרת, אוקיי.
למרות שאתה לא יכול לתת לו, זה חתיכה ראויה להתכבד, כלומר, אנחנו תקועים פה. לא ברור מה הכלל.
Okay.
עכשיו, אני אתייחס לכם לדברים שאמרתם. יש תשובה אחת בדברי בעל התרומה, ובעקבותיו התוספות ועוד ראשונים, התוספות וכולים דף קוף, והראשונים אחרים מביאים את זה בשם התרומה, רשב"א, הריטב"א. התשובה שלו היא שנכון, את החתיכה הזאת אתה לא יכול לכבד אורחים. אבל אחרי שהחתיכה תתבטל, יהיה אפשר לכבד באורחים. ולכן היא נחשבת חתיכה ראויה להתכבד, ולכן היא לא מתבטלת. מבינים? בואו נרשום את זה רגע. יש לנו בעל התרומה, תוספות, חולים, קוף, אז הם אומרים בדרך הבאה, כיוון שלאחר שהחתיכה תתבטל, אם היא תתבטל, כן? היא תהיה ראויה לכבד באורחים. אחרי שהחתיכה להתבטל, היא תהיה ראויה לכבד באורחים. עכשיו היא לא ראויה, אבל אתה לא מסתכל עכשיו, אתה מסתכל מה יקרה אחרי שהיא תתבטל. בהנחה שאתה אומר שהחתיכה הזאת בטלה בתערובת, אחרי שהיא תתבטל, היא תהיה ראויה לכבד באורחים. ממילא, היא נחשבת ראויה להתכבד, ולכן אינה בטלה. כלומר, אתה לא מסתכל על החתיכה עכשיו, אתה מסתכל על החתיכה אחרי הביטול. אחרי הביטול, החתיכה תהיה ראויה. אפשר לכבד באורחים, אחרי ביטול אין בעיה. כיוון שאין בעיה אחרי הביטול, לכן היא לא בטלה מראש, כי היא נחשבת ראויה להתכבד. כי אם היא תתבטל, אז היא כבר תהיה ראויה להתכבד.
למה מלכתחילה לא מתייחסים על זה פשוט כאל גודל?
מה זאת אומרת גודל?
הוא כמות מסוימת של חתיכה, שכשאתה מביא את הגודל הזה לאורך, זה מספיק מכובד, ולא להתייחס לזה כאל איסור או לא איסור, כי בסופו של דבר זה לא משנה, כי זה משהו רעיוני.
אוקיי.
האם זה חתיכה שאפשר להתכבד בה?
אוקיי, אז באמת הרעה מבאר אחר. הרעה בתורת הבית, בבדק הבית. תורה אומר, הרעה אומר שבגלל שהחתיכה בסטנדרטים זהים ראויה להתכבד לפני אורחים, תיקח את החתיכה הזאת, עזוב עכשיו שזה בשר בחלב, זה החתיכה עצמה. אפשר לתת אותה לאורחים או אי אפשר? אתה מסתכל על החתיכה. כלומר, אתה מסתכל על החתיכה, וזה מה שאמרתם עכשיו, לא מבחינה הלכתית, אלא מבחינה מציאותית. אם החתיכה, לפי הגודל, לפי הסוג, לפי הדברים, עקרונית, יכולה להתכבד לפני אורחים, זאת נחשבת חתיכה הראויה להתכבד. אז השיטה השנייה היא שיטת הרעה. מסתכלים על החתיכה מבחינה מציאותית ולא הלכתית. מסתכל על המציאות, לא על ההלכה. וכיוון שחתיכה הדומה לזו ניתן לתת לאורחים, ממילא נחשבת כחתיכה הראויה להתקבל. זאת דעת הרעה.
יש פה שאלה ששואלים פה, איך זה יכול להיות, לפי בעל התרומה, שנגיד שהחתיכה הזאת תתבטל, הרי גם אם היא לא תהיה אסורה לאחרים, מבחינת קשרות, עדיין היא חתיכה רואה להתכבד.
לפי בעל התרומה, אם היא תתבטל, אז היא תהיה חתיכה רואה להתכבד, אז מה אתה שואל שמה?
לא, מה זה אם היא תתבטל? איך היא תתבטל? היא חתיכה חשובה, רואה להתכבד בה, איך היא תתבטל?
היא לא תתבטל. אם היא הייתה מתבטלת, אם היא הייתה מתבטלת, אחרי הביטול היא הייתה ראויה להתכבד, ולכן היא לא מתבטלת. אני תכף אנחנו נסביר קצת.
זה משהו שלא יכול לקרות במציאות, הרב, היא לא יכולה להתבטל, אז למה שנסתכל עליה כאילו היא מתבטלת?
אתה רק אומר,
אם... אומרים כאילו זה קורה, לא
כאילו... אם זה היה מתבטל, אז החתיכה הייתה חשובה, ולכן לא יכולה להתבטל. מבין, זה כמו, זה יכול להיות ביצה ותרנגולת כזה, אבל זה אומר שלחתיכה, אתה רוצה הרי לבטל את החתיכה ולאכול אותה. אומרים לך, רגע, אם זה מתבטל, החתיכה נחשבת חשובה. אז אתה לא יכול לבטל אותה. עכשיו היא לא חשובה. אבל אתה רוצה לבטל אותה ולאכול אותה, אבל אם היא מתבטלת, היא הופכת להיות חשובה, כי אתה יכול לאכול אותה, אז לכן לא יכולה להתבטל.
אולי אפשר לומר שהבעל התרומה והתוספות בחולין התכוונו להסביר כמו הרעה, שאם היא תתבטל, זאת אומרת, הם באים להגיד שהחתיכה מצד עצמה היא חתיכה שראויה להתכבד, הבעיה היחידה היא שהיא עוד לא התבטלה.
אתה רוצה להשוות את התרומה והרעה, להגיד שזה אותו דבר כאילו?
כן.
תראה, בעיקרון היה אפשר אולי לחשוב שזה אותו דבר, אבל ראשונים כבר ראו בזה שתי שיטות. וכנראה שבסופו של דבר, יש כאן שאלה, אם אתה מסתכל על זה, לא הלכתית, אז אתה לא צריך להגיע לכל התיאוריה הזאת של הרעה. כלומר, הרעה מסתכל בזה בצורה הלכתית. וכשאתה מסתכל בזה בצורה הלכתית, אז אתה צריך להגיע לכל התיאור הזה שאחרי הביטול, זה יהיה חשוב. מי שלא מסתכל על זה בצורה הלכתית, אלא מציאותית, לא צריך להגיע לכל זה, הוא פשוט אומר, מציאותית זה חתיכה רעה להתכבד, אז מה אתה רוצה? מה זה משנה אם אתה יכול לאכול, לא יכול לאכול? אפשר לנסות כאילו אולי איכשהו לבטל את הסברות, אבל לכאורה הם אומרים דברים שונים לגמרי. אחד מדבר הלכתית, ולכן הוא צריך לתת את כל התירוץ הזה של התערובת, וזה, שאחרי התערובת זה יתבטל, ואז זה יהיה חשוב. ואחד מדבר מציאותית, ואם זה מציאותית, לא צריך להגיע לכל התסבוכת הזו. עכשיו, יכול להיות שבעקבות הדברים שדיברנו, אולי אפשר להוסיף עוד דבר. ננסה קצת להסביר, נסביר בקצרה, ועוד מעט נסביר קצת יותר. יכול להיות, לפי השיטות שראינו, שחתיכה הוראה להתכבד לא מתבטלת, כי יש לה חשיבות עצמאית. כלומר, החתיכה עצמה, זה לא קשור לדבר שבמניין אמרנו, יש איזו חשיבות עצמאית לחתיכה הזאת. לכן היא לא יכולה להיות חלק מהחתיכות האחרות, כדי להתבטל צריכה להיות תערובת, אבל בגלל שיש לה איזו חשיבות עצמאית, אז היא לא יכולה להיות חלק מהתערובת. עכשיו, כאשר חתיכה ראויה להתכבד, למשל של נבלה, התערבה בחתיכות כשרות, תגידו, החתיכות הכשרות גם הן ראויות להתכבד או לא? ברור שכן. כן. למה ברור?
רק לא מבטלים אותה.
כי אחרת אפשר לזהות את החתיכה ולהוציא אותה, כן? ברור שהן כולם נראות חשובות, נכון? כולם נראות חשובות. אם זה כך, אז אולי אפשר להגיד סברה מעניינת, אולי אפשר להגיד שחתיכה ראויה להתכבד לא בטלה, לא בהכרח בגלל עצמה, אלא בגלל שהיא מתערבת בחתיכות אחרות שראויות להתכבד, והם לא נותנים לחתיכה הזאת להפוך לחלק מהתערובת. אתם מבינים? לפי הסברה שאמרנו של דבר חשוב, אם אנחנו מבינים שיש כאן איזה משהו שהוא דבר חשוב, איזה חשיבות כזאת, אם אני אכתוב את זה, זה יותר ברור. אם מבינים שחתיכה ראויה להתכבד היא דבר חשוב, ולכן אינה יכולה להיות חלק מהתערובת, לכן אינה בטלה, אז ייתכן שחתיכה הראויה להתכבד לא בטלה, לא בהכרח בגלל עצמה, אלא בגלל שהיא נמצאת עם חתיכות אחרות הראויות להתכבד, והן אינן מאפשרות לה להפוך לחלק מהתערובת. כלומר, אולי הבעיה, גם אם נגיד שחתיכה ראויה להתכבד, זה נבלה, אי אפשר לתת את זה לאכול לאף אחד, בסדר, אי אפשר לתת. אז כאילו היינו אומרים, החתיכה הזאת, איך היא נחשבת ראויה להתכבד, כשאתה לא יכול לכבד באורחים. אז התשובה היא, כשיש חתיכה ראויה להתכבד, לא מדברים רק על החתיכה, מדברים על כל התערובת. כל התערובת ראויה להתכבד, ואולי מילה לחתיכות האחרות, הקשרות, שראויות להתכבד, היא, החתיכה הזאת, לא יכולה להפוך להיות חלק מהם. לא נותנים לה להצטרף לקבוצה. הם יותר מדי מחשיבים את עצמם. מי שמחשיב את עצמו יותר מדי, לא מאפשר לאחרים להצטרף לקבוצה שלו, והם לא יכולים, לא מאפשרים לה להצטרף לתערובת, וממילא היא לא בטלה. אז זה אולי עוד איזו סיבה להגיד שחתיכה ראויה להתכבד, גם אם זה נבלה, היא תהיה בטלה. אז יש לנו שלוש אפשרויות להגיד, למה חתיכה ראויה להתכבד נחשבת, למה נבלה נחשבת כחתיכה ראויה להתכבד, למרות שאי אפשר לכבד ביהודי. יש לנו אפשרות אחת, שבעל התרומה, אחרי הביטול אי אפשר לכבד בה, ולכן היא נחשבת חתיכה ראויה להתכבד. שיטה שנייה, שיטת הרעה, שאומר, אני לא מסתכל הלכתית, אלא מסתכל מציאותית, ומציאותית, חתיכה בגודל הזה ראויה להתכבד. ואפשרות שלישית, שאולי אפשר לחשוב שהחתיכה הזאת נחשבת ראויה להתכבד, לא בהכרח רק בגלל עצמה, אלא בגלל החתיכות האחרות גם. גם היא ראויה להתכבד, גם החתיכות האחרות, ואולי הן אינן מאפשרות לה להתבטל, כי הן חשובות מדי כדי לצרף אותה לתערובת. אני רוצה עכשיו לעבור לעוד נקודה מעניינת. אנחנו מנסים לראות רק עקרונות, עקרונות עיוניים, אבל עקרונות שאחרי זה יעזרו לנו גם אחרי זה כשנלמד על השולחן ערוך את הבית יוסף. הנקודה הבאה שאני רוצה להתייחס אליה זה חטאת. יש לנו גמרא ויבמות דף א', נביא אותה בכל אופן, אבל נראה את כולה. יש לנו גמרא ביבמות, דף א' עמוד ב'. דתניא חתיכה של חטאת מאה שנתעבה במאה חתיכות של חטאת טהורות. כלומר, מדובר על חתיכה של חטאת טהורה, שנפלה לתוך תערובת של מאה חתיכות טהורות של חולין. סליחה, כאן בהתחלה מדובר על טמאה, אחרי זה בהמשך, על טהורה או על פרוסה של לחם הפנים. טהורה שהתערבה במאה פרוסות טהורות אחרות. במקרה הזה, החתיכה לא מתבטלת. כלומר, חתיכה שחטאת טהורה במאה חתיכות טהורות לא מתבטלת. פרוסה טהורה של לחם הפנים במאה פרוסות טהורות לא מתבטלת. אבל חתיכת טמאה של חטאת, כן, ההתחלה פה של הברייתא, שהתערבה במאה חתיכות טהורות, לדעת חכמים מתבטלת. אתם רואים, חתיכה של חטאת טמאה שהתערבה במאה חתיכות טהורות, זה לדעת חכמים מתבטל, תעלה. לעומת זאת, כאשר מדובר על חתיכה טהורה, זה לא מתבטל. שאלה שלנו, מה ההבדל בין חתיכה טמאה וטהורה שמתבטלת, לבין חתיכה חטאת וחולין שהם טהורים, שלא מתבטלת? נרשום את זה רק כאן בצד אולי. אמרנו שחתיכת טמאה טהורה מתבטלת, לפחות כן, לפחות לדעת חכמים. ולעומת זאת, חתיכת המקרה השני, חולין, לא, חתיכת חטאת, חתיכת חטאת חולין, כששניהם טהורים, זה אמרנו לא מתבטלת. זאת הנקודה שאנחנו צריכים להבין, מה זה חתיכת טמאה וטהורה שזה כן מתבטל, לבין חטאת בחולין טהורים שזה לא מתבטל. ויש לנו תשובה אחת, תשובת הרעה. הרעה אומר, זו חתיכה, זאת לא נחשבת חתיכה שאורה להתכבד. למה? כי היא לא אסורה מצד עצמה, אלא מצד הטומאה. ולכן, כשהתערבה חטאת בחטאת, אז החתיכה מתבטלת. כלומר, אם מדובר על דבר שלא אסור מצד עצמו, אלא מצד הטומאה, זה לא נקרא חתיכה ראויה להתכבד. היא צריכה להיות, זה צריך להיות דבר שאסור מחמת עצמו. ולכן, נכתוב את זה, זה יעזור לכם? נכתוב אולי, אולי מכאן או שם. טוב, נכתוב פה בכל אופן.
רש"י שם מסביר את ההבדל בין, בין הרישה לסיפה בצורה אחרת.
כן, אז עוד רגע נראה. הרעה מסביר, חתיכה שאסורה מצד הטומאה ולא מצד עצמה, כן? זה מצד הטומאה ולא מצד עצמה, אינה נחשבת חתיכה ראויה להתקבל. ולכן אינה בטלה. לעומת זאת, תערובת, חטאת וחטאת מתבטלת. תכף ננסה להסביר טיפה יותר. והרשמה מסביר אחר. הרשמה מסביר ש...
החתיכה כן מתבטלת. אינה נחשבת חתיכה רואה להתכבד ולכן מתבטלת.
כן. נכון. ולכן מתבטלת. רגע.
רב, מה שונה ההבדל הזה בין, כאילו, זה לא אותה אמירה? מה ההסבר בזה?
מה זה בין הטהורה לטמאה, כן. לפי הרב.
זה בין הטהורה לטמאה, שדבר, חתיכה שאסורה מצד הטומאה ולא מצד עצמה, הוא אומר, זה לא נחשב חתיכה ראויה להתכבד. תכף אנחנו ננסה להסביר קצת יותר מה הוא רוצה להגיד כאן. אבל הוא אומר, זה בכלל נחשבת חתיכה ראויה להתכבד. זה לא נחשב חתיכה ראויה להתכבד, בגלל שזה אסור מצד הטומאה ולא מצד עצמו. תכף נסביר קצת יותר, אני רק אגיד אולי שיטות שאר הראשונים, ואז נוכל להבין את זה יותר.
אני חייב לתקן, חטאת בחולין. תערובת חטאת בחולין.
לא, כתוב בחטאות. חתיכת של חטאת מאה, חתיכות של חטאות טהורות. תערובת חטאת מאה בטהורה. סליחה, חטאת טהורה בטהורה. נכון, נכון.
כן, זה שני המקרים. תכף אני אנסה לסדר גם את זה. אני רק רוצה לכתוב... אני אכתוב.
העיקרון הזה מופיע גם בראש, מה שהרע אומר, נכון?
עוד רגע אני אנסה להסביר טיפה יותר. אני אנסה רק לקצר פה, אז אני חושב איך אני מקצר את זה. נכתוב את זה שיהיה יותר ברור, אני מוחק את זה כאן. אני אכתוב את זה שיהיה יותר ברור. חתיכת, חטאת, טמאה, בתוך, מאה, חטאות, טהורות. אני מוחק אותה א' רגע. חתיכת מאה, ותוך מאה חטאות טהורות, מתבטלת. זה הבעיה שלנו הרי. זאת הנקודה שבעייתית. למה? על זה אומר הרעה, שזאת התשובה הראשונה. למה זה מתבטל? זו אינה חתיכה ראויה להתכבד. למה זאת לא חתיכה ראויה להתכבד? זאת לא חתוכה להתכבד, כי אסורה מצד הטומאה ולא מצד עצמה. זה לא כמו נבלה או חתיכה שאסורה מצד עצמה, זה אסור מצד הטומאה ולא מצד עצמה. ככה זה יותר פשוט, אני סיבכתי יותר מדי את הדברים, אני צריך לחשוב, פשוט לפשט פה עכשיו. אז אם יש חתיכה של חטאת טמאה בתוך 100 חתיכות טהורות, זה מתבטל, אז הרא אומר, כי זה לא חתיכה הרבה להתכבד, כי זה אסור מצד הטומאה ולא מצד עצמו. אבל רוב הראשונים לא הבינו כך. הרשב"א ורוב הראשונים הבינו שזאת כן חתיכה הראויה להתכבד. זו חתיכה הראויה להתכבד. לפי דעתם, זה לא משנה שזה מצד הטומאה, לא מצד הטומאה, מה זה משנה? זאת נחשבת חתיכה הראויה להתכבד. אם כך, מדוע לא בטלה? מדוע בטלה? למה היא בטלה? הרי זה חתיכה ראויה להתכבד. אז התוספות והראש אומרים, כהנים לא מחזיקים טובה זה לזה. זאת אומרת, אין כבוד אצל כהנים. כולם לוקחים כשהם רוצים, אין כיבודים אצל כהנים. אז יש לנו תשובה אחת, שזה התוספות והראש. אין כיבודים אצל כהנים. עובדים אותם ליד ישראלים, אבל כשהם בתוכם, אין כיבודים. ותשובה אחרת מאוד מעניינת, אומר הסמק, והמאירי בשם התוספות, שחתיכה שאפשר לכבד בה רק כהנים, היא לא חתיכה ראויה להתכבד. אתם מבינים, יש כאן דבר מדהים. זאת חתיכה שהיא מכובדת מדי. נכתוב כאן, תשובה שתיים, מק ומאירי, חתיכה שניתן לכבד בה רק כהנים, אם אתה לא יכול לכבד בה ישראלים, אתה יכול לכבד בה רק כהנים. חתיכה כזאת, אני רוצה להזיז את טיפה, חתיכה שנחשב אינה נחשבת ראויה להתכבד, כי היא חשובה מדי. יש כאן דבר מדהים, יש כאן כאילו חתיכה שהיא מכובדת מדי, חשובה מדי. אז אתה לא יכול לכבד מהאנשים. אז יש כאן דבר מעניין, בדרך כלל אנחנו הבנו עד עכשיו שחתיכה ראויה להתכבד, ככל שזה יותר חשוב, אז אני אומר, וואו, זה לא בטל. פתאום יש פה איזה דעה שאומרת, תשמע, אם זה יותר מדי חשוב, אי אפשר לכבד בזה אנשים, רק אנשים מסוימים, זה לא נקרא חתיכה ראויה להתכבד.
הראו לשיטתו, ודאי שהוא לא יכול לסבור ככה, לכן הוא לא תרץ.
אוקיי, נכון. אז עכשיו הדברים מתחברים באמת לשיטות שראינו קודם, הראו לשיטתו, נכון? אבל אני רוצה להגיד כאן עוד נקודה אחת, שיכול להיות שיש כאן שאלה כללית, האם באמת אני אומר שמה שקובע זה אם אתה יכול לאכול, אתה לא יכול לאכול, אתה יכול לכבד, אורחים יהודים, לא יכול, או שיש איזו הגדרה של השוק. עכשיו, דבר שבמניין, זאת הגדרה של שוק. דבר שמעניין זה הגדרה של שוק, זה לא הגדרה של, שלי, וזה לא הגדרה שלך. זה הגדרה של שוק, אם מוכרים את זה במניין, או לא מוכרים את זה במניין. אם אני אומר שחתיכה ראויה להתכבד, זה כמו דבר שבמניין, זאת תהיה הגדרה של שוק. ואז זה לא כל כך משנה אם אתה יכול לכבד רק כהנים, רק כזה, אתה מסתכל בשוק. האם זה במניין, לא במניין. כאשר אני מדבר על חתיכה הראויה להתכבד, אם אני אומר שזה לא דבר שבמניין, אז לכאורה מדובר על דבר שתלוי באדם, תלוי באפשרות שלך, עד כמה אתה מחשיב את זה. בואו נראה את לשון הרמב״ם. הרמב״ם אומר, וכן חתיכה של נבלה, שנתערבה בכמה אלפים חתיכות, הכל אסור, עד שנגיע אותה חתיכה ואחר נשאר, וכולי, למה? הרי הדבר האסור עומד ולא נשתנה, והחתיכה חשובה אצלו, שהרי מתכבד בה בפני האורחים. הרמב״ם, כמו שראינו, ראה את דין חתיכה הראויה להתכבד כדין נפרד, הוא לא ראה את זה כדבר שבמניין. והרמב״ם מסביר לנו, חתיכה הראויה להתכבד זה דין סובייקטיבי, שתלוי בבעלים. אז יש לנו, ניתן לראות, אולי נכתוב ככה, דבר שבמניין הוא דבר אובייקטיבי. תלוי בשוק. חתיכה הראויה להתכבד, אם היא כמו דבר שבמניין, הרי שגם היא תלויה במציאות אובייקטיבית, ולכן נבדוק מציאותית אם היא בגודל שניתן לכבד בו וכו'. אולם אם היא דבר נפרד, ייתכן שההגדרה היא סובייקטיבית, והחתיכה חשובה אצלו, ולכן צריך שתהיה אפשרות לכבד בה יהודי וכולי. ולא רק כהנים. כלומר, אם אני רוצה שזה יהיה חשוב אצלך, אז צריך שאתה תוכל להשתמש בזה, לעשות עם זה משהו. אם אתה אומר, שמע, אתה לא יכול לכבד יהודים, אתה לא יכול לכבד יהודים, או בגלל שזה לא קשר כי זה לגוי, או בגלל שזה יותר מדי, over quality, כאילו יותר מדי כבר, אתם יודעים, מישהו שהוא כבר, יש לו יותר מדי תארים, יש לפעמים בעיה להתקבל לעבודה גם כן. אז בשני המקרים האלה, אין לך מה לעשות עם זה. אז אם ההגדרה היא סובייקטיבית, חשיבות שלך, אז כל המקרים האלה יכול להיות שהם לא יחשבו כחתיכה הראויה להתקבל. לעומת זאת, אם אני אומר שזה כמו דבר שבמניין, אז אם אתה אומר, זה תלוי בשוק, ואם בעיקרון חתיכה כזאת בשוק נחשבת חתיכה שנמכרת, אולי זה כן יוכל להתבטל. אולי זה לא יוכל להתבטל, זה יחשב כחתיכה הראויה להתקבל. מוריי ורבותיי, יש עוד דברים לדבר, אבל דיברנו על היסודות המרכזיים העיוניים, והדבר הזה הוא רקע מספיק כדי ללמוד את הסימן עצמו בפנים, בטור בית יוסף שולחן ערוך. כתבתי לכם את הסעיפים שצריך ללמוד, אבל ננסה לראות אותם בפנים, טור בית יוסף, שולחן ערוך, נושאי כלים, ואנחנו ננסה לסכם את הדברים, לסדר אותם הלכה למעשה, ואז נוכל לעבור לנושא הבא.
אני אשלח את המצגת, הרב.
אני אשלח את המצגת, בעזרת השם, ועכשיו אפשר להיכנס לשיעור הכללי, ובעזרת השם שיהיה לכולם יום מקסים, אני שולח אותה ממש תוך כדי השיעור, אז נתראות בינתיים.
תודה רבה,
הרב. וניפגש בעזרת השם.
על מה השיעור הכללי?
על הסוגיות של, נדמה לי על, איך אני אגיד לכם,